שלום לכל המאזינים, אני תום שפירא ואיתי
יונתן צוריה.
אתם באין הדג מציגים, סדרת פודקאסטים מבית אין הדג, שבה בכל מיני סדרה אנחנו מדברים על נושא אחר שקשור לקולנוע. במיני סדרה הקודמת שלנו, היי היטלר, דיברנו על א' היטלר, שהוא דמות היסטורית, פוליטית, שגם יש לה חשיבות מסוימת לעולם הקולנוע. אתה מסכים עם הניתוח הזה של הדמות הזאת? כאילו זה הדברים החשובים בו?
אני
לא. באוסטריה והיה בו להופעות בקולנוע?
ימשיך כבודו.
אז חשבנו שההמשך ההגיוני היחיד זה לדמות אחרת של פוליטיקאי במקור מאוסטריה, שיש לו חשיבות לעולם הקולנוע. ואפילו השם הפרטי שלו מתחיל באלף. אחד א' שוורצנגר, ולכן למיני סדרה הזאת לא הייתה לנו ברירה אלא לקרוא לה היי ארנולד.
I'll be back.
Arnold.
Get to the chopper.
Hasta la vista, baby.
הפעם האחרונה שעשינו מיני סדרה על שחקן זה היה על
ג'יימס סטוארט,
אחד השחקנים האהובים והאיכותיים בהיסטוריה של הקולנוע האמריקאי, איש שאם לא גרף כמה אוסקרים אז לפחות היה מועמד להם, ואני חושב שארנולד שוורצנגר נמצא ב צד הכי רחוק של מטוטלת, כל כך רחוק שמטוטלת הניפה את עצמה כמו ענפת פטיש באולימפיאדה לצד השני של החדר, וכנראה שברה כמה חלונות. כאילו זה בן אדם שלא יהיה מועמד לאוסקר גם אם הוא יציל באופן אישי כל מצביע אוסקר פוטנציאלי משריפה.
הוא אכן
לא יהיה מועמד בתור שחקן, אני מתכוון, כאילו אני יכול להיות שבתור מפיק הוא חתום על איזה משהו,
כן, לא, אבל אני, הוא בהחלט גם לא כזה אכפת לו מאוסקרים, זה מאוד בבירור משהו שהוא לא משנה לו כל כך. והסרט שאנחנו מדברים עליו, Pumping Iron, שלא נראה שיש לו שם בעברית שהוא תורגם באיזושהי צורה, הוא הצגה טובה לארנולד שוורצנגר, הדמות, באופן קצת מעניין. כלומר, זה ממש לא הסרט הראשון שלו, וגם לא הסרט הראשון הגדול שבו הופיע בתפקיד ראשי. היה לו ב-1970 את הרקולס בניו יורק, היה לו ב-1976 את הסרט עליו הוא כן זכה בגלובוס הזהב, צריך להגיד, מועדון השרירים, Stay Hungry.
אבל הרקולס בניו יורק, למי שלא ראה, מומלץ לכם לא לראות, זה סרט שבו הוא מופיע, אבל הם בחרו גם לשנות את השם שלו. זה טכנית, זה לא סרט של ארנולד שוורצנגר, זה סרט של ארנולד סטרונג, וגם דיבבו אותו מחדש, שזה בכלל כזה טוב. הם לא ידעו כשהם עשו את זה שזה יהיה אחד המבטאים הכי מפורסמים בקולנוע, אבל זה באמת להוסיף חטא על פשע. וסטי הנגרי זה סרט שהוא בו בתפקיד משני, אז אפשר להגיד שפאמפינג איירון, שזה סרט יהודי, זה הפעם הראשונה שארנולד שוורצנגר בתור ארנולד שוורצנגר הוא בתפקיד ראשי בסרט. וזה גם אגב שני הסרטים האלה, Stay Hungry ו-Pumping Iron, היה הכי קרוב שהתקרב אליו בזמן אמת לתהילה ביקורתית, לכזה אתה מופיע בסרטים שנכתבים סרטי איכות. וסרטים שלו שיצאו אחר כך בתור הזהב שלו בשנות ה-80 בדיעבד, אתה יודע, שנים אחרי זה כשאנשים שגדלו עליהם יתבגרו ויהיו בעצמם מבקרי קולנוע, דיינו אני ואתה, יהיו כזה, כן, כמובן, אתה יודע, יש איכותיות, איכות לשתירוגת לנית ולטורף ווואטאבר, אבל בזמן אמת זה היה כזה, כן, אתה יודע, הם סרטי פופקורן מאוד טובים, כאילו, זה הכי טוב שאתה מקבל.
כן, וצריך להגיד שיש משהו מאוד מעניין לראות, אני ממליץ, אם אמרנו שאנחנו לא ממליצים על הרקולס בניו יורק, ואכן לא ראינו אותו, אני כן ממליץ לראות את Pumping Iron, ולא רק בגלל שאם באמת אתם הולכים לעקוב אחרינו במסע הזה לסדרה, יש משהו מאוד מעניין בלראות את הניגודיות של מי היה ארנולד שוורצנגר האדם, די כבר אז, בשנות 75, לעומת כמעט כל התפקידים הראשיים הקלנועיים הראשונים שלו. כי אנחנו מדברים שמדברים על ארלוט שוורצנגר הפרסונה הקולנועית, החשיבה היא כזה, הוא היה השחקן האקשן, ויש לו גם את הפעם הוא עשה כזה צד קומי כליל. אבל כשרואים את פאמפינג איירון, אחד הדברים הכי ברורים נהיים שהוא לא בן אדם כבד, הוא לא בן אדם רציני, הוא לא בן אדם חמור סבר, הוא לא המשמיד או הטורף או המחסל, הוא אדם מאוד רציני בלנצח, כלומר אין ספק שהרושם שאתה מקבל ממנו בפאמפינג איירון זה הבן אדם הזה להוט מטרה, קריזמטי וחדור לנצח בכל צורה שהיא, אבל הוא גם נורא מצחיק וכליל וכיפי, וגם כשהוא נכנס לחדר עם אנשים שיודעים שהוא מנסה לגרום להם לערער אותם באיזושהי צורה, ואתה יודע, לחתור תחתיהם, הם לא יכולים שלא כזה להישבות בקסם האישי שלו, גם אם תמיד לעצור את עצמם רגע ממש כאילו ליפול לקסמיו.
מה שמעניין אותי בסרט הזה ובאישיות שהוא מציג, זה הפעם הראשונה אגב שראיתי את זה, ראיתי כל הסרטים האחרים שנדבר עליהם כמה וכמה פעמים בתור נער, את זה לא ראיתי כי בתור, זה היה בין 10 עד 15 מחוצ'קן, היה לך שקונים הרבה זמן, וואו.
עוד מוקדם בעיקר, כן.
אני רוצה לראות סרט אקשן ופיצוצים וכזה, אני לא רוצה לראות סרט, אני לא רוצה לראות סרט תיעודי על מפתחי גוף. כאילו, אני לא אהבתי לראות הרבה סרטים תיעודיים באופן כללי, לא הייתי ילד חכם במיוחד. אגב, עוד סיבה טובה לראות את הסרט הזה, והרבה סרטים במיני סדרה הזאת של ארנולד, הוא 85 דקות כולל כתוביות, ארנולד שוורצנגר לא מבזבז את הזמן שלכם עם שטויות.
שאגב, פה ספציף...
הסרט הכי ארוך שלו הוא שעתיים וחצי, כאילו?
נראה לי, הסרט הבא שאנחנו נדבר עליו במיני סדרה, ספוילרים, קונן הברברי, הוא כן יחסית ארוך, הוא 2:10, אבל כן, זה היה סרט יחסית קצר, וזה מרשים יחסית לכך שהם צילמו הרבה חומר לסרט הזה, והם פשוט אמרו כזה, הרוב לא רלוונטי, יש לנו 85 דקות.
אפשר היה לקצר אותו אפילו יותר, כי טכנית לפני התחלת הסיפור של ארנולד והנמסיס שלו לסרט הזה, לופרינו, יש לך עוד כזה מיני סיפור על מפתח גוף פחות מפורסם, שנמשך איזה 15 דקות, 20 דקות, ותכלס היית יכול להוריד את זה, ולהפוך את פאמפינג איירון לסרט טלוויזיה, ואף אחד לא היה מתלונן על זה,
אף אחד לא היה מתלונן, אני...
לא שזה כן, סיפור רע, אבל זה לא זה... בהכרח, כאילו, אתה מוכר את הסרט הזה על ארנולד שוורצנגר, כן? ארנולד בפוסטר, ארנולד זה השם הגדול, תרתי משמע, ואז יש לך, אתה מתחיל בכזה 20 דקות של הבחור הזה.
כן. אני...
ואז אתה פתאום עובר כזה, טוב, זהו, סיימנו עם הסיפור שלו, האם זה מתקשר איכשהו לסיפור של ארנולד שוורצנגר? לא,
כן, בעקיפין, זה כאילו סרט שרוצה להיות על התרבות של מפתחי גוף, אבל הוא תמיד קצת כאילו לוקח גישה קצת יותר מדי של זבוב על הקיר לכל הסיפור, והוא אף פעם לא מסביר יותר מדי על התחרויות, או מראיין שופטים, או מומחים, הוא ממש מראיין את האנשים שמתחרים, הוא עוקב אחריהם בימים שלהם, זה מעניין, זה סרט טוב, צריך להגיד למי ש... כאילו מתחילבט עם לראות, אבל בעיקר יש לי שאלה בשבילך, תום. אתה הבנת מה הסיפור של פיתוח גוף? אני מודע שגם לפני, יכול להיות שזה משהו שבאתי עם איזשהו אנטי-סודי, אבל גם אחרי, זה מרגיש לי מאוד תמוע, ואני אשים כוכבית לדבר הזה, אבל קודם רוצה שתענה על השאלה.
הבנתי, אבל לא בגלל הסרט הזה, הבנתי... כי אחד הדברים שעשיתי כהכנה למיני סדרה הזאת, זה פודקאסט שהתכוננתי לו, אבל הפודקאסט על היטלר, אני, למה לי לקרוא משהו? לפודקאסט הזה ישבתי עם הביוגרפיה של ארנולד שוורצנגר, Total Recall, My Totally Amazing Life Story, ביוגרפיה מאוד ארוכה, אני חייב לציין, גדולה כמו אחד השרירים שלו בתקופת השיא שלו, וזה לא בא ממנו, זה בא ממפגש שלו, עם בחור שאולי שמעת עליו בשם אנדי וורול.
שמעתי, כן.
ארנולד שוורצנגר נפגש עם אנדי וורול, זה מוזר לחשוב על זה.
כן, אנחנו חושבים שארנולד שוורצנגר, כאילו, הקטע הזה שהוא מהשחקנים האלה שתמיד נראים באותו גיל לתקופה ארוכה, עד שעכשיו הוא בן 70, וכזה כשאתה רואה אותו בסרט הזה, הוא כבר בן עוד שנייה 30-28, ואתה כזה, וואו, הוא הולך להיראות, כאילו, הוא נראה מאוד זקן, יחס לזה שהוא צעיר, והוא הולך להיראות בערך בגיל הזה ככה עד בערך שהוא נכנס לפוליטיקה. כאילו יש לו איזה 20 שנה טובות שהוא נראה בין 40 כזה כללי.
אז ארנולד שוואצנגר נפגש עם אנדי וורול אחרי אחד מתחרויות הפיתוח גוף האלה שכל כך הרבה מהן, ואנדי וורול אומר, אני חושב שזה מרהיב, אתה הופך את הגוף שלך לעבודת אומנות. וארנולד אומר, כן, כן. זה בעצם ניסיון של בן אדם לשלוט בגוף שלו. כאילו להחליט באופן אבסולוטי, אני הולך להיראות ככה. וכל דבר, אתה יודע, הולך נגדך. הגוף האנושי לא אמור להיראות ככה, כן? אתה צריך לעבוד ולפתח. אבל זה לא סתם להיות הכי חזק שאתה יכול להיות. זה משהו אחד. זה כזה, לא, לא. אני צריך להיראות שרירי, אבל באופן מאוד סימטרי. אני צריך לסגל שהשרירי רגליים שלי יהיו בהתאמה מחמיאה לפי הסטנדרטים של האנשים האלה לשרירי הירחיים שלי, לשרירי הכתפיים שלי. כאילו, אני לא יכול סתם להיות הכי
זהו, אבל זה הקטע.
כי נגיד לופר איגנו, פיזית יותר גדול מארנולד שוואצנגר, הוא עדיין מפסיד. עכשיו, להגיד לך שאני יכול אני לא הולך לשבת ולהסתכל על התחרויות האלה איזיז, אני לא הולך למצוא בהם מידור, ואני בטח שלא יכול להגיד לך למה מצביעים למישהו, אבל אני כן, זה כמו, אתה יודע, זה כמו שאני לא מבין בתאימות יין, אבל אני מאמין שיש סטנדרטים, אני מבין שיש מישהו שיש לו סטנדרט הזה, והוא יכול לעשות, אם לא שיפוט אובייקטיבי, אז, אתה יודע, שיפוט שהרבה אנשים יסכימו איתו ויבינו למה הוא עושה אותו, אז אני מבין מקריאת הביוגרפיה, ופחות מהסרט הזה, למה אנשים מוצאים כאילו מפתח גוף אחד יותר טוב, כאילו בתור מפתח גוף מאשר אחר.
אני אגיד לך מה, פשוט אני מודה שכשראיתי את כל מפתחי הגוף האלה, א', אז אני רוצה רגע להחזיר את הכוכבית, זה לא קשור לפרק, אני חושב שצריך להחזיר את השימוש בסטרואידים, אני מצטער.
בביוגרפיה שלו הוא לחלוטין מדבר על זה, שהם היו לוקחים סטרואידים, והוא כזה, זה היה חוקי לגמרי באותו הזמן.
כן, כן, אני חושב שאתה רואה פה לחלוטין שימוש בסטרואידים, וכזה, הסטרואידים זה כזה לא, זה נותן יתרון לא הוגן לחלק מהשחקנים, אבל כזה, מצד אחד אני מבין את זה. מצד שני, ספורט באיזשהו מקום זה הריסיון לדחוף את הגוף האנושי ליכולת שלו, הנה יש כאן סם, שנותן לנו לדחוף את הגוף האנושי ליכולת שלו, אני רוצה לראות באיזשהו מקום, פחות אגב במפתחי גוף, כאילו כזה השריריידה הזאת, שאני יודע שזה משהו שמאוד מושך אנשים, הוא לא כזה יפה בעיניי, אבל כזה, אתה יודע, לבייסבול נניח, כן, אני רוצה לראות הר אדם מכה בכדור במהירות שחוצה את מהירות האור, וכשאנחנו לא משתמשים בסטרואידים, אנחנו מונעים את זה מאיתנו. זה הפיתוחים שאני רוצה בספורט, כאילו, חוץ לזה אתה כזה, כן, אני יחסית מאוד חזק, אני מנסה, אבל אני פשוט מרגיש שסטרואידים יכולים לדחוף אותנו לעידן הבא של להיות מאוד טובים בספורט.
אנחנו אשכרה יוצאים, מתחילים את הפודקאסט הזה. כאילו הפודקאסט על היטלר היה עבר חלק יחסית, אבל הפודקאסט הזה אתה מתחיל לקבל סטרואידים.
שוב.
אני בעד.
אני...
ואם יש איזשהו מומחה לרפואה שמקשיב לנו, אני חייב לציין, אני לא בעד סטרואידים. אני מקשיב לו.
שוב, זה לא בריא. זה לא, כאילו נכון, אבל כאילו זה, כן, פיתוח גוף הוא לא ספורט בריא, כמו שאתה אומר, הגוף האנושי לא אמור לראות ככה וכזה, הסיבה שארנולד שוואצנגר עדיין איתנו בגיל 70, זה פחות בגלל איך שהוא היה בגיל 28, ויותר בגלל שבשביל קריירת הקולנוע שלו, וזה די מדהים להגיד את זה, הוא אשכרה הקטין את עצמו, והוא היה כזה...
כן, אוקיי, פה אני רוצה לנעוץ מה שנקרא to put a pin in it, כי זה מאוד מאוד חשוב, זה מוזר לראות את הסרט הזה ולהבין, ארנולד שוואצנגר, המוניטין שהיה לו, כשהוא נהיה כוכב על בשנות ה-80, והוא השחקן השני הכי שנות ה-80 שיכול להיות בארצות הברית, כאילו מקום ראשון זה אדי מרפי נראה לי.
או סילבסטר סטלון, כן.
כן, אבל ארנולד שוואצנגר זה היה כזה, אתם לא מבינים, הבן אדם הזה ענקי, הוא מסיבי, יש לו שרים על השרים שלו, הוא מופיע על המסיבי, הוא האפקט המיוחד של עצמו, כן. מה זה שכיחות גדלנית? זה סרט שאומר, חבר'ה, זה נורא נורא מפחיד שהבן אדם הזה ספציפי ירדוף אחריך. הקטע שהוא הופך לרובוט זה כל כך כזה מאחורה, כי זה מפחיד מספיק שהוא מופיע על המסך. ואז אתה רואה את הסרט הזה ואתה מבין, כל הקריירה הקולנועית שלו כלידינג מן בסרטי אקשן מדע בדיוני, זה הגרסה הקטנה. זה מיני שוואצנגר. ויותר חשוב מכך, אני חושב, זה מה שבאמת מעניין בסרט הזה, וזה הולך לביוגרפיה, הגרסה שאנחנו מכירים זה ארנולד שנות ה-80, אני חושב, הוא מגדיר את שנות ה-80 בתור עשור מאוד שמרני וקרטוני ורונלד רייגני, וזה עשור שבו הגיבור היה, אתה יודע, הגיבור הקולנועי היה גיבור על, כן? הוא היה סופרמן בלתי מנוצח שהרג מיליון אנשים רעים, ומה שאנחנו רואים פה, מעבר לעובדה שהוא פיזית יותר גדול, האישיות שלו זה אישיות הרבה יותר 70's. בסוף הסרט הוא יושב ומעשן סמים, וכזה, היי חבר'ה, כולנו לוקחים סמים. והסרט, בהסכמתו המלאה ובתמיכתו המלאה, מציג אותו בתור די שמוק טרולי, כזה בתור מישהו שכזה עושה כל מיני תעלולים נורא ילדותיים ליריבים שלו, במטרה לנצח אותם פסיכולוגית לפני שהם עולים על הזירה.
כן.
ארנולד שוואצנגר הקלאסי בחיים לא היה עושה את זה, הוא היה גיבור על, אתה יודע, ילדים looked up to him, וארנולד הזה הוא מאוד
משוחרר, אני רוצה להגיד.
דמות של ניו רולווד, כאילו מעבר לעובדה שהוא נורא נורא גדול. אתה מדמיין חלק מהדברים שהוא עושה פה, משהו ש, אתה יודע, ג'ק ניקולסון ב-Five Easy Pieces היה יכול לעשות חלק מהדברים האלה, כאילו לא להרים את המשקולות, אבל ההתנהגות המאוד כזה, אני לא שמה לכם, אני האדון של הגורל שלי, כאילו, אני אקבע את הכל.
הוא באמת משוחרר, זה באמת בן אדם כליל ומשוחרר, שאתה מבין מה משך אותו באיזשהו שלב להגיד, די, תנו לי לעשות קומדיות באזור שנות ה-80 וה-90. כי כאילו, ההלם שבאמת, המעבר בין זה לבין קונן, הוא עצום. בקונן הוא בוהה ברצינות במסך, אומר חצאי משפטים מאוד מאיימים או רציניים, והוא אף לא פעם אחת מחייך, ואף לא פעם אחת עושה בדיחה, ואתה רואה אותו כזה, רגע, ראיתי אותך כאן לפני 5 שנים, זה כאילו, אתה יודע, אני לא, אתה יודע, זה כאילו הוא סוף סוף עשה את הלוויה של אבא שלו, שהוא טען שהוא הפסיד בסרט הזה, כאילו, יש מעבר כל כך פסיכי, שאתה אומר, אוקיי, הוא לא נותן הופעה מרגשת, אבל אין ספק שהוא, כאילו, כשאתה רואה, מכיר את הבן אדם האמיתי ומכיר את מה שהוא עושה שם, כן, הוא בהחלט שחקן, הוא יודע להעמיד פנים באופן מאוד טוב, או אני אגיד, בחידות יותר, הבמאים שאיתו יודעים להפוך אותו לדמות אחרת החלוטין ממי שהוא היה, לפחות בתקופה מסוימת. כלומר, יש כאן בן אדם שהוא לחלוטין שחקן, זה לא ככה ארנולד שוורצנגר הלך בחיים שלו, כועס וזועף, ובמאים אמרו, וואו, יש את הבחור הזועף הזה בהוליווד, בוא נשים אותו בסרט.
אני חושב, יש שורה של טרי פראצ'ט בספר שלו על אומנות התיאטרון, כאילו ספר בעיתונים שמתרחש בתיאטרון, שאחד הדמויות מתלוננת על דמות אחרת, אבל אני שחקנית הרבה יותר טובה, והם אומרים לה, כן, אבל היא כוכבת, והיא שואלת, איך אפשר ללמוד את זה? כן. אי אפשר. יש משהו בארנולד שוואצנגר כבר בסרט הזה עוד פעם, ב-75, הוא בן 20 ומשהו, הקהל לא יודע מי הוא, האנגלית שלו עוד לא מושלמת, מעבר למבטא, כאילו הוא עוד לא, הוא מנסח את עצמו בצורה שהיום אני חושב הוא לא היה עושה, כאילו כל המונולוג המאוד מאוד מוזר שלו על I'm coming on the gym, כאילו זה מאוד, זה נהדר, הוא לא היה מתנסח ככה, כאילו אם האנגלית שלו הייתה יותר טובה, והוא אומר את זה בביוגרפיה שלו, אבל כבר אז יש כזה משהו שאתה כזה, אתה מבין למה בחרו בו, להיות הדמות הראשית של הסרט, ולא, אתה יודע, לכאורה הסיפור היותר מעניין, אפילו אם זה נגמר בטרגדיה, אבל שאני חושב אם זה בסדר, זה לופי רגנו, שהוא מתאמן לבד עם האבא שלו, ומולו, אתה יודע, הבן אדם הזה שכבר ניצח 5 פעמים, באיזה מיליון תארים, והוא מוקף כולו בעוד מפתחי גוף, כאילו, הנרטיב הברור, זה כזה לופי רגנו, שהוא הקטן, לפחות, אתה יודע, מבחינת המעמד שלו, מול ארנולד הגדול. אבל מה שקורה זה שהם אומרים, לא, אבל כאילו, אנחנו רואים אותם על המסך, אחד מהם יהיה הכוכבים הכי גדולים, אחד הכוכבים הכי גדולים בקולנוע, ואתה מרגיש את זה, ואחד מהם יהיה בן אדם שמופיע ב, אתה יודע, הענק המופלא בתור הענק, כי לא היה לנו עדיין CGI.
אני אגיד, כאילו, כן, קודם כל, זה בהחלט משהו של, הוא הכוכב, זה גם ממש מציק שכל התחרות פונים עליו כהאחד והיחיד, וכזה, אוקיי. איזה קהל לא משוחד בכלל, איזה מנחה לא משוחד, איזה תחרות אמיתית וכנה יש פה.
בעולם הקטן הזה, של פיתוח גוף, כאילו אז הוא במידה רבה הגדיל אותו, הוא היה כמו מייקל ג'ורדן בכדורסל בשנות ה-90, זה כזה, יש להם איזה 5 תחרויות שונות, הוא היה מקום ראשון בכולן במקביל, האלוף הבלתי מעורער, כן, עד כמה שיש דבר כזה לתחרות פיתוח גוף. אז זה באמת היה מבחינת האנשים האלה, כן, הוא כבר כוכב, וכל מי שרוצה להתקרב אליו היה צריך להוכיח את עצמו. ושוב, זה עוד דבר שמוזר לחשוב עליו, כמו שאמרת. להתחיל קריירה קולנועית בגיל 30 ומשהו, זה קצת מאוחר? כאילו בימינו כוכבי קולנוע, אפילו אם לא צ'יילד סטאר, זה כזה, אוקיי, אתה בן 20 ומשהו, היית בטלוויזיה, אתה לא יודע, טיילור קיץ' או משהו, נזרוק עליך כבר זיכיון גדול. האיש הזה היה בכמה סרטי בי בשנות ה-30 לחייו, והטרמינטור זה גם, זה כזה, אתה משחק את הנבל בסרט מדע בדיוני של 6 מיליון דולר, שזה כלום. ורק לקראת שנות ה-40, הוא נהיה אחד הכוכבים הכי גדולים כן. בעולם. זה החלק השלישי של, זה בעצם החלק השלישי של הקריירה שלו. הוא היה מפתח גוף נורא מצליח, ואז כזה שחקן 70's בינוני, כאילו נוכחות קולנועית 70's, ורק בשנות ה-80 זה כזה, אוקיי, קריירה בתור כן. leading man.
והדבר השני שרציתי להגיד זה שממש, כמו שאתה אומר, דיברת על ניו הוליווד, זה מדהים לראות איך הסרט הזה הוא כזה, לא בכוונה, אבל באיזשהו מקום קצת האנטי-רוקי, שכזה יש לך את רוקי מצד אחד, ורוקי הוא לחלוטין הלופה רינגו המסכן עם ההורים שלו, ואתה יכול לנצח, אתה מאמין בעצמך, איזה יופי, וכזה קארל וויברס, אני לא זוכר את השם של הדמות, ברח לי, קריד, אפולו קריד. אפולו קריד, שכזה, כן, אני כזה זה, אני אפילו לא צריך להתאמן, וזה לא בדיוק הדינמיקה פה, כי אלו צ'וואצ'נגר גם ממשיך להתאמן, אבל הוא מאוד שענן לאורך כל הסרט, ואז פה זה כזה, זה לא משנה, הוא פשוט יותר, אני לא יודע אם הוא יותר טוב, אבל הוא עדיין מנצח בהליכה, ואגב, רציתי להגיד משהו, מתארים את החמש...
כאילו, הם לא הולכים הרבה, הוא מנצח, הוא תרתי משהו,
מנצח במידע המקום. עכשיו, אתה יודע משהו מצחיק לגבי השישה זכיות שלו, אני לא יודע אם זה כתוב בספר, אחת מהן היה שהוא התמודד מול עצמו, ופשוט כל שאר המתמודדים נפסלו, כי זה היה בדיוק המעבר של הספורט הזה, מספורט חובבני לספורט מקצועי, ואני חושב שאו באולימפיאדה או איזה ארגון אחר אמרו כזה, טוב, אבל אם אתם צריכים לעשות כאילו ליגת מקצוענים, והאנשים במקצוע לא יכולים לעשות כל מיני דברים, וכל המתמודדים האחרים לא שמעו על זה, אז הם היו בכל מיני ליגות אחרות, והליגת מקצוענים הייתה כזה, אז אתם לא יכולים לבוא, וארנולד שוורצנגר התמודד מול עצמו וניצח. וזה אחד הניצחונות שלו.
כן, אבל יונתן, זה הסרט היום השישי, אנחנו לא נדבר על ארנולד שוורצנגר מול עצמו, אנחנו לא נדבר עליו בפודקאסט הזה, כי הוא לא סרט טוב.
כמו שאנחנו נדבר על סרטים גרועים אחרים של ארנולד שוורצנגר.
אוקיי, אי אפשר, אני מאוד אוהב את כאילו, אוקיי, אני חושב שחשוב לציין, כי אני יליד שנות ה-80, שאומר גדל בשנות ה-90, שבארץ הזאת, לפני האינטרנט, קיבלנו הכל בערך 5-10 שנים באיחור, אז אומר שהאבות הקולנועיות שלי היו האבות הקולנועיות של שנות ה-80 לרוב האמריקאים. ואני לא רוצה שיבצר רושם שזה פודקאסט אירוני. דיברנו על זה באופן מאוד מוזר במיני סדרה על היטלר של אני לא אוהב צפייה אירונית בסרטים. הסיבה שרציתי לעשות את הפודקאסט הזה זה כי אני מאוד מאוד אוהב לראות סרטים של ארנולד שוורצנגר. אני חושב שרובם הגדול בחלק הטוב של הקריירה שלו, שזה חלק קצר אבל חיוני, מאוד מאוד מבדרים, וחלקם הקטן הם קלאסיקות. כאילו, תרתי משמע, אתה יודע, אני כזה אשים אותם בכיף, ברשימת 100 סרטים הכי גדולים שלי של כל הזמנים, בלי להתבייש, אין לי שום בעיה לשים את א' שוורצנגר ליד א' טרקובסקי.
כן.
שום בעיה. למעשה, אני חושב שאם ארנולד שוורצנגר היה בסטוקר, סרט היה משתפר לפחות פי 3.
יפה, עכשיו אני צריך לדמיין את זה.
כאילו חלקים מטרמינטור זה קצת סטוקרי, ואנדרו טרקובסקי באופן מאוד מאוד מוזר חי לראות את טרמינטור ואפילו נתן לזה ביקורת חיובית.
שטרקובסקי נתן ביקורת.
כן, הוא לא אהב את המשחק, אבל הוא אמר הבימוי. הוא באמת אמר, היה בחזון העולם שלו, אתה יודע, משהו באמת ייחודי ואפל. כאילו, אני לא זוכר את המילים המדויקות, אבל זה היה כזה, כן, זה אחלה סרט. אני מאבד את עצמי. אז אני מאוד מאוד אוהב את ארנולד שוורצנגר, לא סתם כשחקן בנוכחות על המסך, אלא זה משהו מאוד חשוב. כשאמרת שהוא חדור מטרה, כאילו, ואתה לא נהיה בצורה הזאת, כאילו, אם אתה לא מחליט מראש, אתה הולך לבצורה הזאת, כן? כשהוא נהיה כוכב על, הוא בוחר פרויקטים מאוד מאוד מעניינים. כאילו, זה משהו ש, ההשוואה העולמת בימינו, זה כמובן דוויין דה רוק ג'ונסון, כן? שגם כן, אתה יודע, לפחות בעיני עצמו כוכב הקולנוע הכי גדול על הפלנטה, לא רק מבחינת המחירות, אלא גם פיזית, אתה יודע, בן אדם מאוד מאוד שרירי, שמופיע בסרטי אקשן ומרביץ לאנשים, והאישיות שלו זה כזה, כולם אוהבים אותי כי אני מושלם. אבל אתה מסתכל על הסרטים של דוויין ג'ונסון, מעבר להופעה שלו בסרטי מהיר ועצמני, סרטים שאני לא אוהב, אבל כזה, אני מבין למה הרבה אנשים אחרים אוהבים אותם, הוא עושה בחירות מאוד מאוד גרועות, ומעבר לעובדה שהוא גרוע בסרטים האלה, זה כזה, אתה יודע, סקיי סקרייפר ורמפייג' וכזה, זה סרטים שאין להם שום מעוף, כאילו, מה החזון שלך לגבי הסרט הזה? אני דוויין ג'ונסון הכוכב. ואתה משמע את זה לא שפורצנגר, שאתה יודע, בשיא ההצלחה שלו עושה משהו מטורף על כל הראש כמו טוטל ריקול, כאילו, ואתה לא ניגש לבמאי של רובוקופ, בלי הבנה, שמה שאתה הולך לעשות זה משהו מטורף על כל הראש. כזה, אני הולך לעשות סרט על פי סיפור של פיליפ קיי דיק, כותב שכל הקיום שלו זה כזה, לקחתי יותר מדי סמים, ואני הולך לתת אותו לבמה, לאחד הבמאים הכי אירופאים שעובדים בהוליווד, ואני הולך לעשות, להקדיש את המרץ שלי, את החזון שלי, את ההצלחה הכלכלית שלי לאנשים האלו. זה עובד, זה עבד, כאילו זה מטורף לחשוב על זה.
אני אגיד לזכות ג'ונסון שאני מסכים עם כל מה שאמרת, אבל בכוכבית נגיד שהוא כן עובד בימינו עם סרט חדש של A24, אבל כן צריך להגיד בכלליות שגם זה באיזשהו מקום מעט כזה בטוח ופחדני וכזה, אה הנה אני עובד עם האולפן שכולם אוהבים, פשוט זה לא מרוול אלא משהו כזה, אבל כאילו כן, יש תחושה, אני מסכים איתך ששוורצנגר בשלב מסוים, בחר במאים, כאילו, זה באמת כאילו, מדברים על התקופה הזאת של כוכבי קולנוע, אבל מה שטום קרוז, נגיד, כעוד דוגמה בולטת של שנות ה-80 וזה, ושוורצנגר עשו טוב, זה הם בחרו במאים טובים לעבוד איתם. טום קרוז, לפני שהוא נעשה, אתה יודע, זכיון משימה בלתי אפשרית, הלך לעבוד עם בריאן דה פלמה וסטנלי קובריק ופול תומאס אנדרסון בתחילת דרכו. לא פול תומאס, אל תגידו, הוא בא אליו אחרי ליקריץ פיצה והוא ביקש, לא, כאילו, הוא בא אליו אחרי לילות בוגי, הוא בא לבמאי שעשה סרט על תעשיית הפורנו, והיה כזה, יש לך תפקיד בשבילי? והוא עבד עם אוליבר סטון, וכאילו, והוא עבד עם מרטין סקורסזה, ויש משהו, כאילו חלק מהסיבה שאנחנו מדברים על מות של כוכבי קולנוע, זה לא רק בגלל שמרוול והוא ספיידרמן, אלא כי הכוכבי קולנוע לא מתמרצים במאים להיות יותר מעניינים ולקחת פרויקטים, ו... היחידים שעושים את זה בערך זה מת דיקפריו, שכמה שאני לא אוהב אותו יותר מדי כשחקן, בחירת הסרטים שלו היא ראויה. אתה מבין למה כל פרויקט הוא עושה אותו, הוא קצת מדי פעם לא מלוהק נכון לתפקידים האלה, יש איזשהו מקום שהיית רוצה שהוא יעשה, לא יודע, קומדיות או סרט אימה או משהו יותר פורץ דרך, אבל כזה כן, הוא יודע עם מי לעבוד. אני חושב שדוויין ג'ונסון, באף שלב בקריירה שלו לא מצא את הבן אדם הזה של כזה, אני אעבוד איתך ואנחנו נעשה, אתה יודע, לא שהוא צריך לעשות עיניים עצומות לרווחה, איש, פשוט הוא צריך לעשות משהו שלוקח את סרטי הבלוקבאסטר צעד קדימה, ולדוויין ג'ונסון אין את האדם הזה, אין את השותפות הזה עם מישהו, כמו של שוורצנגר היה עם ג'יימס קמרון, שהם עשו 3 סרטים ביחד, נכון? לא יותר, 3, כן.
כן, אני כן אגיד ששוורצנגר, אני לא יודע אם גילה, אבל הוא כן אחראי להצלחה של שני במאים שנהיו במאי האקשן הכי טובים של שנות ה-80 וה-90 באמריקה, כי פרדיטור היה הסרט השני של ג'ון מקטירנן, ואין לך, אתה לא זוכר מה השם של הסרט הראשון שלו, כי אף אחד לא ראה את הסרט של ג'ון מקטירנן. אף אחד לא אהב אותו, את נומדס, וסרט שבו, אם אני זוכר נכון, שחקן אירי מגלם צרפתי.
אבל
וכמובן, הוא היה בסרט השני, עוד פעם, אף אחד לא זוכר את הסרט הראשון, של ג'יימס קאמרון.
אני זוכר את פיראנה 2, לא ראיתי, אבל אני זוכר שזה היה הסרט הזה.
אף אחד לא אוהב את פיראנה 2.
אני אגיד שגם פה, ברור שאני לא אומר שאתה יודע שג'יימס ג'ונסון צריך להיות נביא, אבל חלק מהסיבה ש... ואני אשווה עכשיו לשחקן אחר, שווין דיזל נגיד, לא נהפך לכוכב קולנוע, זה כי הוא הפסיק לעשות בחירות כמו להשתתף בסרטים יותר מעניינים כמו רידיק, שלא ראיתי, פשוט התפקיד של האנטי גיבור, של הדמות האמביוולנטית, או הסרט של סידני לומט, פיינד מי גילטי, שאני לא זוכר.
פיינד מי גילטי, שמאוד מאוד אהבתי, אני לא יודע איך הוא יחזיק היום, אבל כשראיתי אותו,
והוא אמר, לא, אני משחק תפקידי גיבור מאוד ישרים, וכאילו ארנולד שוורצנגר שוב, בתחילת הקריירה שלו משחק את קונן הברברי ואת השליחות קטלנית, והוא מבסס את עצמו באיזשהו מקום כנבל, וזה מעניין, וזה הימור לתדמית הפרסונה שלך, שאתה אומר, התפקיד שיוכר איתי הוא נבל, ואני עדיין הולך לפרוץ למרות זאת, ואתה לא רואה תפקידי נבלים של דוויין ג'ונסון. אתה לא רואה אותו עושה איזשהו תפקיד שבו הוא מאמץ באמת רוע. ואז, שוב, יכול להיות שמשהו מתגלגל מזה היה אומר, זה לא רק בחירת הבמאים, יכול להיות שהגזמת יותר מדי, אבל אני אומר, זה כן איזושהי חשיבה אמיצה יותר, שכמו שאתה אומר, אין לה הרבה כוכבי קולנוע אקשן בימינו. וזה חבל.
אני חושב שזה גם עניין של ביטחון עצמי, כי זה משהו שאתה רואה בסדר. ארנולד שוורצנגר, כפי שהוא מופיע בפאמפינג איירון, זה הבן אדם הכי בטוח מעצמו בעולם, זה כזה, בוודאי שאני הולך לנצח, אני ארנולד שוורצנגר, אני ברור שאני הולך לנצח, ועוד פעם, הנרטיב הדרוש הוא מפסיד, או אתה יודע, או לופר, אתה יודע, הוא מנצח בנקודות, אבל לופר רגנון נהיה אהוב, לא אהוב, אהוב הקהל, כמו רוקי, וזה נגמר בכזה, לא, ארנולד שוורצנגר מנצח בנקודות, וגם הקהל אוהב אותו, כי הוא ארנולד שוורצנגר, אבל הוא נחמד ללופר רגנון, כי הוא כזה, אתה יודע, כזה איזה cool dude. וכן, זה כמו הרבה שחקנים הוליוודיים, אתה קורא את הביוגרפיה, זה האגו זועק לשמיים כאילו. אבל, עוד פעם, ההבדל בניגוד לדוויין ג'ונסון, שזה, סרטי מהיר ועצבנים מרגישים כאילו הם כל הזמן משרתים את האגו. הם כזה, אנחנו צריכים, הסרטומן צריך להזכיר לך כמה אנחנו טובים ומגניבים. וארנולד שוורצנגר, בגלל שהוא כל כך מלא בעצמו, וכל כך כזה, בוודאי שאני הכי טוב והכי חזק, והכי מנהל את הכל, הוא לא צריך שהסרט יגיד לך. הוא כזה, אני מופיע על המסך ואתם תדעו. ולכן...
לכן? יש לך מסקנה לגן?
לא, לא, אני חושב ש... אני חושב שזה נותן לו איזשהו אדג' של באמת... אתה ראית טוטל ריקול כאילו לאחרונה, או שעדיין לא הגעת לזה?
עדיין הגעתי לראות את זה בשנה האחרונה, לא.
אוקיי, כי יש שם המון, במיוחד לקראת הסוף, שם הרבה קטעים שעושה פרצופים מאוד מאוד מוזרים, שרק כשאתה רואה את פאמפינג איירון אתה מבין, זה הפרצופים שעושה כשהוא מרים יותר מדי משקל כאילו, העיניים יוצאות החוצה, ואתה כזה, דוויין, אתה יודע, האנשים של מהיר ועצמני בחיים לא היו עושים כאלה פרצופים מוגזמים, אבל ארנולד שוורצנגר לא מפריע לו להיראות מטופש בסצנות מסוימות, כי הוא כזה, בוודאי שהקהל יאהב אותי.
אגב, במובן מסוים, ההשוואה שיותר נכונה לעשות היא סילבסטר סטלון באמת, שבתחילת הקריירה, כאילו משהו עצוב מאוד, ששני הסרטים הראשונים בזיכיונות הכי מוכרים של סילבסטר סטלון, הם ממש לא איך שאנשים חושבים שהם, כשהם לא רואים את הסרטים. כאילו שאתה רק שומע...
כן, עוד פעם, זה סרטי 70's, סילבסטר סטלון היה יכול להיות שחקן 70's, אבל הוא בחר להיות שחקן 80's, הוא כזה... היית יכול להיות, אתה יודע, רוברט דובל או משהו, רק עם יותר שרירים, אבל לא, בחרת להיות הסילבסטר סטלון, כאילו כוכב אקשן.
זהו, ואז מהרגע שהוא בחר להיות הכוכב אקשן, קצת כאילו, הוא קצת איבד את זה באיזשהו מקום, וכלומר, היום הסרטים שלו, זה לא שהם רואים או משהו, זה פשוט, הם יותר סרטים של למי שאוהב את סילבסטר סטלון, אין לו קלאסיקות, אין לו רצף קלאסיקות אקשן על שמו, החוץ מהרוקי הראשון והרמבו הראשון, כמו שיש לארנולד שוורצנגר, ואתה מרגיש שחלק מזה זה איזשהו פספוס של כזה, אם רק היית נאמן באיזשהו מקום לניו הוליוודיות שבך, היית יכול להיות אחד באמת, אפילו במאי, כן? כי הוא גם במאי, במאי ושחקני האקשן היותר מעניינים שהיו לנו, אבל לא עשית את זה.
כאילו, זה בן אדם שאחד הפרויקטים הראשונים שלו היה מועמד לאוסקר על כתיבה.
זהו.
תסריטאי מועמד לאוסקר.
כן.
והוא בחר לא להיות.
כן.
וזה, תשמע, זה עבד לו במובן הכלכלי של המילה. כאילו, במובן של, אתה יודע, במשך הרבה זמן הוא היה כוכב מאוד מצליח. אבל, כמו שאמרת, אני כזה חושב, הסרטי סילבסטר סטלון הגדולים, זה המוקדמים.
כן.
וארנולד, הסרט שהכי חזק שלו זה באמצע, זה מ-80 עד 94, זה כזה, זה סטרץ' מאוד ארוך של כזה לעתים, וגם סרטים שאני אישית הרבה ממחשיב למאוד מאוד טובים. או במקרה הכי גרוע זה כזה, זה מטומטם, אבל זה מטומטם באופן מבדר.
כן.
היה ספר שיצא לפני שנתיים, אני חושב, על, אתה יודע, על שיגעון של שנות ה-80, וזה כזה על הקריירה של שוורצנגר, וסטלון, וסטיבן סיגל, וברוס וויליס, ווואן דאם, ואיך כל הדברים האלה התערבבו, ואיך הם התחרו אחד בשני. ושוורצנגר יוצא שם הכי טוב, כי הוא בבירור בן אדם שהכי הרבה בשליטה, והכי פחות כזה, התעוררתי אחרי לילה מלא של הרואין וקוקאין, ואני עכשיו על הסט, כאילו כמו פרימדון מנהל את העניינים. זה לא ספר שבא להעריך אותו, אבל הוא יוצא ממנו הכי מקצוען, כאילו.
כן, ואגב, זה באמת כאילו, כמו שהוא מתאר בסצנה המאוד מצחיקה שבה הוא נמנע מלהגיד את היטלר, והוא כזה, כן, אני אוהב המון דיקטטורים וקורא עליהם. איזה דיקטטורים, ארלו שוורצנגר? אתם יודעים, כל מיני. אז כמו זה...
אני מאזין לפודקאסט של אין הדג, היי היטלר.
אז כאילו, כן, הוא באמת יש לו איזשהו חזון של עצמו ו... כאילו, אני אגיד את זה ככה, הוא מלא באגו, והוא מלא בביטחון עצמי, אבל מה שיפה בו זה ש... כאילו, יש בו משהו מאוד נדיב או נחמד באיזשהו מקום, שכזה, הביטחון העצמי שלו הוא כל כך גדול, שהוא באמת לא חושב שמישהו יכול להרער עליו, אז כזה, אלא אם כן אתה נקודתית, אולי תפריע לו לנצח במשהו, הוא כל כך נחמד ועדיב וכזה מסתלבט עם כולם, ואין אתה הרבה פעמים כזה... נבזיות שבאה עם אגו, כי יש כאילו הרבה פעמים שאגו בא עם כזה, אני הכי טוב, אבל אני חושב שמישהו מנסה להרער על המקום שלי. וכמו שאתה אומר, הביטחון עצמי של ארנולד שוורצנגר הוא כזה, אף אחד לא הולך להרער על המקום שלי. ואם כן, אני אמחוץ את הראש בגלל שאני מפלצת שרירים. וכזה, זה מרשים בכל הפחות, זה מאוד כיף להיסחף בזה, וכמו שנגלה בסרטים אחר מכן, יש משהו... שכאילו זה תמיד שם מתחת, אבל זה חבל לי שלא ניצלו את הפרסונה הזאת באיזשהו מקום בזמן אמת. כאילו, האמירה המדקת שאני הולך להגיד היא, אם ארנולד שוורצנגר, הצעיר, משום המפותח עדיין ברקומה הסטרואידים הזאת, היה עובד בימינו, הוא כנראה היה יכול להיות דדפול מאוד טוב.
זה באמת אמירה מדקת, זה הכי טוב שאתה יכול לאחל לו.
לא, אני לא יודע אם זה...
הוא היה הנבל בסרט ההוא של באמת A24, Love Lies Bleeding זה A24, אני לא זוכר על מפתחי גוף. אז הוא היה יכול להיות, אתה יודע, הגבר הנבל בסרט ההוא.
כן.
אתה ראית משהו מהסרטים שלו מבאמת התקופה הזאתי, כאילו של שנות ה-70, של כל ה-Stay Hungry ו-The Villain ו... כאילו, אני יודע שראית את ההופעה מאוד מאוד קצרה, מאוד מאוד מבדרת שלו
בשלום לנצח, בדלון גודביי, אחד הסרטים הכי טובים שאני מאוד מאוד אוהב אותם, ואם אתם צריכים עוד המלצה.
הסרט הכי טוב של רוברט אלטמן, מבחינתי, בלי שום תחרות. זה הארנולד שוורצנגר של סרטי רוברט אלטמן, במובן שלי זה מקום ראשון.
אז אותו ראיתי, כל השאר, גם כשחיפשתי לפודקאסט, אז כזה הסתכלתי עליהם, ועל ביקורות עליהם, ועל דברים, הייתי כזה, זה לא נשמע באמת טוב. כאילו, אני צריך להיות מאוד בענייני ארנולד שוורצנגר, ואני עדיין לא עד כדי כך. מה שכן, אגב, וקיוויתי להשלים לפני הפודקאסט, אבל לא השלמתי, אנחנו קצת סטינו ודיברנו רק על ארנולד שוורצנגר ולא על הסרט, כי הוא סרט קצר והוא טוב, וכדאי לראות אותו, ואין המון מה להרחיב עליו, כי הוא באמת מעקב על זה. יש לו סרט המשך שנשמע מאוד מסקרן, שנשמע Pumping Iron, The Women,
כן.
וכשאתה קורא עליו, זה כאילו, זה מאוד מעניין לראות איך כל דבר שבא בקלות לגברים, אצל הנשים זה כזה, רגע, מה בעצם אנחנו שופטים פה, ומה הם לובשות נהיה בלגן, ועצם זה שהשופטים מתייחסים לזה כמו עוד סתם תחרות מיס עולם, ולא משהו שאפילו מנסה להיות עם איזשהו, אתה יודע, סמי פיתוח השרירים עצמו, וזה נשמע מאוד מסקרן, ולא ראיתי, אז אני לא יכול להגיד שזה מסקרן וטוב באמת, אבל שווה להצמיד את זה, אם אתם כבר מסתקרנים מהסרט Pumping Iron.
אני אציין, הסיבה שהעיקרית ששאלתי על ארנולד שוורצנגר בשנות ה-70, מעבר להופעה שלו בשלום לנצח, זה, הוא היה בתפקיד סמי ראשי, בקומדיה מערבונית בשם The Villain, שאני ראיתי אותו יותר מפעם אחת בתור נער, לא כי הוא סרט טוב, אלא כי הוא כן הופיע בעברית, תחת השם, זה קומדיה מערבונית, וקפים בוערים. לא קפים לוהטים, וקפים בוערים. אז ההורים שואלים אותך, הם הולכים לספריית הוידאו, אתה רוצה איזה סרט? ואתה כזה, כן, הקומדיה המערבונית עם המילה וקפים בכותר, ויותר מפעם אחת, קיבלתי את הסרט הנוראי הזה. כל הכבוד לך מפית ישראלי, מי שלא תהיה שבחר את השם הזה, I hate you, אני שונא אותך, כמו שלופר אינו שונא את ארנולד שוואזנגר בקטעים בסרט הזה. אבל עכשיו בזמן הסיפור הארוך הזה שלא קשור לשום דבר, קצת איבדתי את מה שרציתי להגיד על הסרט הזה. אבל כן, אני חושב שזה מעניין מה שאמרת. אני אצטרך לחפש עכשיו את הסרט השני הזה, כי זה, אתה יודע, עוד פעם, פאמפי איירון זה סרט די מבדר, והבמאי הזה בעיקר במאי של סרטים תיעודיים. הוא לא עשה, עד כמה שאני יודע, הוא לא עשה שום סטייה לעולם הנרטיבים, וזה נראה לי מאוד חכם. אני אשאל אותך עוד שאלה, אז אנחנו מקווים לסוף הפרק, אבל אני אשאל אותך עוד שאלה. האם אתה מכיר את הקריירה הקולנועית של לו פריגנו? כאילו, אתה יכול להגיד משהו לתפקידים שלו בקולנוע / טלוויזיה?
לא, ויותר מזה, אני אגיד שבהתחלה שפתחתי את זה והסתכלתי על שוט הקריירה של לו פריגנו, הייתי כזה, אנדרי הענק? לא. לא, לא אנדרי הענק. לא אנדרי הענק, אוקיי. לא, אני מאוד גרוע בלופי רינגו.
אנדרי הענק יותר גדול ויותר חזק מארנולד שוואזנגר. אני חושב שארנולד סיפר איזה סיפור על אח פעם אחת, כאילו הם היו בבר והוא התעקש לשלם, ואנדרי התעקש לשלם, והוא התעקש לשלם, ואז אנדרי לקח את ארנולד שוואזנגר, הרים אותו מתחת ליד שלו, אתה יודע, כמו כזה, כאילו אתה מרים מזוודה או משהו כזה מתחת ליד אחד, שם את הכסף והלך עם ארנולד. ושוב, זה ארנולד מודה, יש בן אדם יותר חזק ממני, יש בן אדם יותר גדול ממני, כאילו אין לו, ואין לו שום בעיה, כי זה בעיניו אחלה אנקדוטה, כן?
כן.
הוא לא מתבייש לעשות את זה, ואתה משווה את זה לכל מיני צילומים של כוכבי אקשן בימינו, שהם כזה, אני הכי טוב והכי זה.
זהו, אני אגיד שכאילו אני חושב, אתה יודע, דיברנו על זה שהוא הכי חזק, אבל ארנולד לא שם את יהבו באיזשהו מקום, גם עוד בסרט על זה שהוא הכי חזק. הוא יודע שיש משהו ב... קריזמה, בקסם האישי שלו, שיוביל אותו מעבר לשרירים שלו. וזה, קודם כל, זה אכן קרה, וזה אכן עבד, וזה גם למה שבאיזשהו מקום הקריירה הקולנועית שלו היא הגרסה הפחות מנופחת, כי הוא לא מרגיש, אני חייב להיות הכי מנופח בשביל להיות הכי זה, אלא יודע, אני, כאילו, יש בו איזה מקום שזה מאוד מרשים לילד שגדל בחינוך אוסטרי נוקשה, שאומר, אני מספיק טוב כמו שאני, וזה לא משנה אם אתה קצת יותר חזק ממני, או אם אתה קצת יותר חכם ממני, או אם אתה מדבר יותר טוב ממני אנגלית, כל זה לא משנה, אני שלם מאוד עם עצמי, באופן די מעורר קנאה, אני רוצה להגיד, יחסית, כאילו, אני לא יודע אם אני ספציפית, כאילו, אתה רואה אנשים ושחקנים אחרים, ואת התסביכים שלהם, וכמה קשה להם, וכזה, ארנולד שוואזנגר פשוט שמח רוב הזמן, בסרט הזה לפחות, אני בטוח שהיה לו קשיים בחיים.
כן, כאילו, אם אתה מאמין לתיאורים שלו של ילדות, של הילדות לפחות. למרות שגם הם, זה מאוד כזה, הייתי טרול לא קטן כבר בתור ילד. יש איפשהו, זה לא יקרה, יש סרט קומדיה מבדר על ארנולד שוואזנגר כחייל בצבא האוסטרי, שיש להם שירות חובה, שלפי הסיפור שלו עצמו, הטנקיסט הכי גרוע בעולם. מישהו שהרס יותר מטנק אחד בשנה אחת. שזה הישג מרשים, לא בזמן מלחמה, לא כזה נלחמנו, זה כזה, לא, 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 אתה יודע, שמתי על, לא שמתי את האמבריקס או משהו כזה, והוא התרסק דרך החדר האחורי של המחסן, או אני יודע מה נעשה, אמרתי לחבר שלי בזמן שנהגנו על טנקים הגבוהות, נעשה תחרות. האם בדק, נעשה תחרות נהיגה בטנקים, האם בדקנו לפני זה שאין חיילים על הטנקים שלנו פיזית? לא בדקנו.
יפה. כל הכבוד, ארנולד שוואזנגר. יש, כן, הוא שחקן יותר טוב מטנקיסט.
הוא השתחרר אחרי שנה, כי הצבא לא רצה אותו. הצבא כזה, טכנית, אתה אמור לשרת 3 שנים בתור טנקיסט. זה החוזה שאתה חתום עליו. אתה רוצה לעזוב, בבקשה, לך מפה.
שחקן יותר טוב משהו טנקיסט, אין ספק.
אין שום ספק. אז כן, אני מאוד מצפה למיני סדרה הזאת, כי שוב, אם זה סימן ראשון לסרטים שלנו, זה יהיו סרטים שכיף לדבר עליהם. כיף לראות אותם, והם קצרים, הם קצרים. אני לא יכול להגיד לך כמה נחמד זה לפתוח את קומנדו שוב ולהבין, בסרט הזה רוצחים 5,000 אנשים והוא נמשך 90 דקות, זה בערך 10, אתה יודע, זה בערך 30 אנשים פר דקה או משהו כזה.
כן, משהו כזה. נראה לי שאנחנו מתקרבים לסוף הפרק, אתה טענת שיש לנו משחק.
כן, משחק הסיום לאורך העונה הזאת תהיה, עד כמה קשוחה הגרסה הזאת היא של ארנולד, כאילו, האם הגרסה הזאת יכולה לצליח גרסאות אחרות שיוצגו במהלך. אז לפרק הראשון זה קצת בעייתי, כי אין לו כל כך במי להתחרות. אבל כמו שאמרת, ארצ'וזגר הוא כל כך מוכשר, שהוא ניצח את עצמו פעם בתחרות.
אז כן.
בתחרות ספורט. אז האם ארנולד שוואזנגר יכול לנצח את עצמו, של פאמפינג איירון, יכול לנצח את ארנולד שוואזנגר, אתה יודע, הרגיל?
אני חושב שלא. אני חושב שארנולד של פאמפינג איירון, כאילו, אני לא בקטע כזה, אני חושב שארנולד גם היה מפסיד לו בכזה, what are you gonna do, כזה, הכל טוב, אבל כן, אני חושב שכאילו, הוא היה כזה, לא, הבחור הזה יקרא אותי, כאילו, תסתכלו עליו. אני חזק, אבל הוא יותר חזק ממני, וגם כאילו, זה איזשהו באמת כזה C של כזה, גם מנטליות וגם C כושר, שאני חושב שארנולד של כזה, כמה שנים לאחר מכן, בקרב כזה של זמן, היה כזה, לא, אני מוותר, זה שלך.
החיים הוליוודים כבר פינקו אותי.
כן.
וכמובן, העריכה בעדו, זה הכי חשוב, כאילו.
כן.
טוב, אז זה היה פאמפינג איירון, זה הפרק הראשון של היי ארנולד. אם אהבתם, נשמח לשמוע בדף של הפרק בעין הדג, או לא יודע, בפייסבוק, או אם אתם רואים אותנו ברחוב, אתם כזה, היי ארנולד! תצעקו לנו.
כן.
ואם אתם, מפתחי גוף, אז כל הכבוד.
כן.
כאילו, אני בהחלט לא מסוגל לעשות את זה.
גם אני לא. אם זה היה נשמע שאני ביקורתי, זה סתם, אני לא מבין את זה. וואו, יש לי... שיט. יש לי דבר אחרון להגיד על הסרט הזה.
כן.
אני מרגיש שהסרט הזה, אם הוא היה יוצא בימינו, הוא היה מקוטלג אוטומטית כסרט להטאבי. וכזה, חלק מהסיפור הזה, כאילו זה מאוד מאוד לא נושא שם. כאילו זה מאוד כזה, כן, אנחנו עושים דבר מאוד סטרייטי, לשמן את הגוף שלנו ולהופיע די בעירום, וכמה שיותר מפותח בפני קהל אנשים מגוון. ואני לא מרגיש שפיתוח גוף כתחרות היה שורד בכזאת סטרייטיות. סרט.
אוקיי, אוקיי, אם אנחנו מדברים על זה, אנחנו בכל זאת קצת חוזרים אחורה. שוב, בביוגרפיה שלו הוא מדבר כמובן על זה שבתור נער היה לו תמונות של מפתחי גוף על הקירות, וההורים שלו היו מאוד בפאניקה של האם הילד שלנו הוא הומוסקסואל, כאילו, אוסטריה שמרנית בשנות ה-50, כן? בשנות ה-50 וה-60. וזה מדהים בתור איך בן אדם שהוא כוכב של... ארצות הברית השמרנית, זה החבר טוב של רונלד רייגן וג'ורג' בוש המקורי, כאילו. כן. ומושל מטעם המפלגה הרפובליקנית של מדינה מאוד שמרנית. הוא סך הכל אדם די צ'יל בעניין הזה, כאילו אם אתה רואה סרטים ורעיונות שלו, הוא השתמש במונח בשנות ה-80 בתור כזה אלבון של, אתה יודע, כזה גבר סיסי.
כן.
אתה יודע, כזה גבר שלא חזק וקשוח כמוהו. אבל אין שום דבר בקריירה שלו שהוא כזה, זה היום ונורא, שאתה יודע, שמותר לאנשים לעשות דברים כאלה.
אתה רואה... אתה רואה את זה בסרט, יש סצנה שהוא מופיע בכלא, שזה מאוד מוזר, אבל סבבה, הוא מופיע בכלא, ויש שם מישהו שמתבדח איתו על כזה, אתה תיתן לי נשיקה, וזה לא כזה, איכסה נשיקה, איך אתה מדבר, הוא כזה, כאילו, זה לא יקרה, אבל לא אכפת לי אם זה היה קורה, זה לא היה כזה נורא, זה סתם מצחיק. בגישה כזאת.
שוב, שורה שאני אקח איתי מהאוטוביוגרפיה שלו, אל הנצח, אל שערי הנצח, מה שנקרא, זה כזה, הייתי בסטודיו של אנדי וורול, וכמה חבר'ה עירומים נכנסו, וחשבתי, או, זה הולך להיות מעניין. וכזה, אתה יודע, בשנות ה-60 ידעת מי זה אנדי וורול ומה, הוא ידע מי זה אנדי וורול ומה הוא עושה, כן?
כן.
אז כן, הוא באופן מפתיע מאוד צ'יל לעניין הזה, כאילו, יחסית.
וזהו, בפעם באמת אנחנו מסיים לדבר, נראה לי.
כן, אני הייתי תום שפירה.
אני הייתי יונתן צוריה.
וניפגש בסרטים של ארנולד שוואצנגר.